על שלושה פשעי דמשק, על נבואות הגויים בספר עמוס, חלק א'.
דברי הימים, הסקט על המקרא והמזרח הקדום. מוזיקה יפה, אבל צריך להתחיל.
שלום וברוכים הבאים לדברי הימים, הסקט על התנ"ך והמזרח הקדום. א' באב, שנת 2768 למות ירובעם השני מלך ישראל. שם הפרק, על שלושה פשעי דמשק, על נבואות הגויים בספר עמוס, חלק א'. אני דוקטור אילן אבקסיס. גם פרק זה הוא בחסות דוקטור ירון הראל, רפי שביט ומוטי יחזקאלי, תומכי הפטריון היקרים. עמוס הנביא הוא ראשון נביאי הכתב. כלומר, הנביא הראשון שדבריו הועלו על הכתב בילקוט נבואות שכתב עמוס, או סביר יותר, אחד מתלמידיו. כתיבת הנבואות על ידי אחד מתלמידי הנביא מוכרת היטב מספר ירמיה. לאחר שיהויקים שרף את המגילה שירמיהו שלח אליו, ציטוט, וירמיהו לקח מגילה אחרת, ויתנח אל ברוך בן יריהו הסופר, ויכתוב עליה מפי ירמיהו, את כל דברי הספר אשר שרף יהויקים, מלך יהודה באש, ועוד נוסף עליהם דברים רבים כהמה. סוף ציטוט. עמוס אינו הנביא הראשון כמובן. הוא הנביא הראשון שיש ספר על שמו המכיל את דבריו. אין לנו ספר אליהו או ספר אלישע. נכון, יש ספר שמואל. אבל הספר רק קרוי שמואל ואינו מכיל את אוסף נבואותיו. למעשה, לקראת אמצע הספר, שמואל מת. הכותרת בספר עמוס, שהוספה על ידי עורך הספר, קובעת את המסגרת הכרונולוגית בה פעל עמוס הנביא. ציטוט, דברי עמוס אשר היה בנוקדים מתקוע, אשר חזה על ישראל בימי עוזיהו מלך יהודה, ובימי ירובעם בן יואש מלך ישראל, שנתיים לפני הרעש. סוף ציטוט. עמוס היה נוקד. כלומר רועה בכיר או בעל עדרים. הוא הגיע מתקוע אשר בארץ יהודה. הכפר הערבי תקוע ליד הרודיון של ימינו. הוא פעל בימי עוזיה ומלך יהודה וירובעם מלך ישראל. עוזיה או עזריה מלך בין השנים 785 עד 733 לפני הספירה. נראה כי חלק מהזמן הוא שלט יחד עם אביו אמציה וחלק מהזמן בנו יותם שלט עמו. בשל הצרעת בא לקעוזיה. ירובעם מלך ישראל, הידוע כירובעם השני, מלך בין השנים 789 עד 748 לפני הספירה. וגם הוא, ככל הנראה, שלט יחד עם אביו זמן מה. בימי המלכים הללו הגיעו ממלכות ישראל ויהודה לשיא גדולתן. מידע מעניין הוא הסיפה, שנתיים לפני הרעש. הכוונה היא לרעש אדמה. הרעש מתוארך לשנת 750 לפני הספירה, ועקבותיו התגלו באתרים רבים בארץ. הממצאים כוללים שכבת חורבן, אך ללא שריפה. כלומר, המקום לא חרב במלחמה, אלא באסון טבע. לא ברור האם הוא התחיל או גמר לנבא שנתיים לפני הרעש. בכל אופן, הרושם הוא של פעילות נבואית קצרת ימים. בין ימים ספורים ועד חודשים אחדים. אם תגידו כמה שנים, גם בסדר. ספר עמוס נפתח בהכרזה שהיא הכותרת לנבואות. ציטוט, ויומר, אדוני מציון ישאג ומירושלים ייתן קולו ואבלו נאות הרועים ויבש ראש הכרמל. סוף ציטוט. בפסוק זה רואים את האמצעי הכה נפוץ אצל עמוס, התקבולת. תקבולת היא אמצעי אומנותי בו אומרים אותו הדבר בשני אופנים שונים. אדוני מדומה לאריה ודבריו הם שאגת האריה. כלומר, כולם שומעים. דימוי האל לאריה מוכר במקרא. כך ביואל, למשל, ציטוט, ואדוני מציון ישאג ומירושלים ייתן קולו. ורעשו שמיים וארץ, ואדוני מחסה לעמו ומעוז לבני ישראל. סוף ציטוט. כל אדוני גורם לתופעות טבע מרשימות. כל אדוני גורם ליובש ובצורת. מנאות הרועים ועד ראש הקרמל. נאות, נאות מדבר, הקרמל, הקרמל הפורה והשופע. כלומר, מהמדבר עד הארץ הפוריה, כל אדוני ייבש הכל. כאן מתחילות הנבואות על הגויים. אז ברשותכם, כמה מילים על נבואות הגויים. במקרא, כמה וכמה קבצי נבואה המיועדים לאומות העולם. קבצים אלה מכונים במחקר הנבואות על הגויים. נביאי ישראל לא חששו לנבא בשם אדוני, גם אל ועל העמים השונים. הנבואות על הגויים נמצאות בעמוס א' 3 עד ב' 5, כולל הנבואה על יהודה, נדבר על זה בהמשך, ישעיה י' ג' עד כ' ג', ספר נחום, ספר צפניה ב' 5 עד 15, ירמיהו מ"ו עד נ"א, יחזקאל כ"ה עד למד ב', וספר עובדיה, לא הקדשנו פרק מיוחד. בדף הפרק שמתי קישור. הנבואות על הגויים מכילות נבואות חורבן לעמים השונים שפגעו בעם ישראל. חשוב לזכור שאין זה משחק סכום אפס. חורבן הגויים אין משמעו ישועה לישראל. מי שחטא יענש. בהמשך נדון בשאלה עד כמה הנבואות על הגויים אכן כוונו לשכני ישראל ועד כמה הם נועדו לאוזן הישראלית. עמוס הוא הראשון שניבא על העמים. אפשר שהיו נביאים קדם עמוסיים שניבאו על העמים, אך עמוס הוא הראשון ששרד בכתב. הנבואות על הגויים בספר עמוס מסודרות בסדר גיאוגרפי. הנבואה הראשונה היא על ארם שנמצאת מצפון מזרח לישראל. הנבואה השנייה היא על עזה מדרום מערב. לאחר מכן צור מצפון מערב ואדום מדרום מזרח. לאחר מכן עמון ומואב ממזרח ולבסוף יהודה מדרום. הנבואות סוגרות במרכאות על ממלכת ישראל מכל הכיוונים. הנבואה השמינית החשובה והעיקרית היא על ממלכת ישראל, ונדון בה בהמשך. הנבואה הראשונה היא על דמשק, המייצגת את כלל הארמים בהיותה בירת הממלכה הארמית החשובה והגדולה. ציטוט, כה אמר אדוני, על שלושה פשעי דמשק ועל ארבעה לא אשיבנו. על דושם בחרוצות הברזל את הגלעד. ושילחתי אש בבית חזאל ואכלה ארמונות בן הדד. ושברתי בריח דמשק והכרתי יושב מבקעת אבן. ותומך שבט מבית עדן וגלו עם ארם קירה. אמר אדוני. סוף ציטוט. פתיחת הנבואה היא כה אמר אדוני. זוהי נוסחת פתיחה מקובלת בדברי הנביאים. זהו מקור הסמכות של דברי הנביא. הרי יכול לבוא מאזין לנביא ולומר, בחורצ'יק, מי אתה? מה אתה רוצה מאיתנו? את מי אתה מייצג בכלל? אז התשובה היא, אני נביא, אני רוצה שתקשיבו לדבר אדוני, שאותו אני מייצג. וכל זה בשלוש מילים, כה אמר אדוני. והנה הנבואה ממש, על שלושה פשעי דמשק ועל ארבעה לא אשיבנו. דגם שלושה וארבעה מבטא שלמות וסי. שלוש וארבע הם מספרים טיפולוגיים, כלומר מספרים בעלי משמעות וסמליות, ויחד הם שבע, שהוא מספר השלמות. בפועל לא נמנים שבעה חטאים, אלא אחד חמור במיוחד המייצג את כל השאר. הדגם המדורג של שלושה וארבעה, ויש גם דגם של שבעה ושמונה, מופיע בעוד מקראות. למשל, בספרות החוכמה. ציטוט, שלושה הם הנפלאו ממני, וארבעה לא ידעתים. דרך הנשר בשמיים, דרך הנחש עלי צור, דרך אונייה בלב ים, ודרך גבר בעלמה. דילגתי קצת? תחת שלושה רגזה ארץ, ותחת ארבע לא תוכל סט. תחת עבד כי ימלוך, ונבל כי יסבע לחם, תחת צנועה כי תיבעל, ושפחה כי תירש גבירתה. סוף ציטוט. הדגם הנפוץ, שלושה וארבעה, משמש בידי עמוס לציין את החטא המוחלט של הארמים. חטא שיצדיק את העונש הכבד, שאדוני יעניש את הארמים. על מנת לציין את גודל החטא נאמר, לא אשיבנו, כלומר לא אבטל אותו. אין חזרה בתשובה. עוד בטרם המאזינים יודעים מהו החטא, כבר ברור להם שאין מחילה. דבר זה יצר מתח בנוגע לשאלה, איזה חטא כה גדול חוללו הארמים? חטא שאין עליו מחילה וכפרה. החטא הוא על דושם בחרוצות הברזל את הגלעד. ברשותכם, כמה מילים על דייש. הדייש הוא חלק מתהליך עיבוד החיטה הקצורה. לאחר הקציר יש שיבולים. צריך להפריד את גרעיני החיטה או השעורה מכלל השיבולת. לא מעשי להפריד את הגרעינים אחד אחד. הפתרון הוא לחץ ושפשוף. מניחים את השיבולים על משטח, על השיבולים מניחים מורג. מורג הוא לוח עץ ובו משובצות אבנים או חודי מתכת. את החלק המחוספס, זה עם האבנים, מניחים על השיבולים, את המורג רותמים לבהמה שמושכת אותו, ועל המורג ניצב אדם. משקל האיש לוחץ על השיבולים, ותנועת המורג מפרידה בין הגרעינים לבין הקליפה. כך הבהמה מסתובבת לה שוב ושוב, עד שהקליפה והגרעינים נפרדים זה מזה. זה כמו שמבקרים מישהו, והוא מגיש בוטנים. הבוטנים מגיעים בקליפה חומה דקה. אז העצלנים, תחת לקלף אחד אחד, נוטלים חופן, מגלגלים אותו בין שתי הידיים, וכך הקליפה החומה מתקלפת. כיוון שמדובר בשיבולים טעימות, לבהמה יש נטייה לחרסם פה ושם. היו חקלאים שלא ממש אהבו שהבהמה עוקצת אותם. ושמו זמם, מחסום לפה. אבל החוק המקראי מחייב להניח לבהמה לאכול מהחיטה. ציטוט, לא תחסום שור בדישו. סוף ציטוט. הגלעד הוא הגבול ההיסטורי בין ישראל לארם. במקרא ישנו סיפור המסביר את אופן היווצרות הגבול. לאחר שיעקב ברח מלבן הארמי, לבן דלק אחריו והשיגו. בסופו של דבר הם נפרדו כידידים. ציטוט, ויאמר יעקב לאחיו, לקטו אבנים, ויקחו אבנים ויעשו גל, ויאכלו שם על ההגל, ויקרא לו לבן, יגר סהדותה. תרגום מדויק, יגר גל, סהדותה עד, כמו שהיד בערבית. ויעקב קרא לו גלעד, ויאמר לבן, הגל הזה עד בני ובנך היום. על כן קרא שמו גלעד. סוף ציטוט. אזור הגלעד עבר מצד לצד במלחמות השונות, ויש תיעוד מקראי לחלק ממלחמות אלו. למשל, סיפור מות אחאב בן עומרי בסוף ספר מלכים א'. דימוי הדייש בחרוצות ברזל ולא אבן מציין את האכזריות הארמית בנוגע לתושבי הגלעד. הארמים נטלו את תושבי הגלעד, השכיבו אותם על הארץ ועברו עליהם במורג ובו מסמרי ברזל. זמן האירוע ומהותו אינם ידועים. זה מזכיר את מעשה דוד לאחר כיבוש רבת עמון. ציטוט, ואת העם אשר בא הוציא, דוד הכוונה, וישם במגירה ובחריצי הברזל ובמגזרות הברזל והעביר אותם במלבן. סוף ציטוט. ועתה, העונש החמור לחטא החמור. ושילחתי אש בבית חזאל ואכלה ארמונות בן הדד. ושברתי בריח דמשק והכרעתי יושב מבקעת אבן ותומך שבט מבית עדן וגלו עם ארם קירה. העונשים מתוארים באמצעות תקבולת. אדוני ישלח אש בבית חזאל, מייסד השושלת, האש תאכל את ארמנות בן הדד, בן חזאל. אדוני ישבור את הבריח, סמל העוצמה של דמשק, כלומר העיר תיפול בידי אויביה, ויחריט, כלומר ישמיד, את יושבי בקעת אבן, רשע. כפי הנראה בקעת הלבנון, ויחריט את השליט, תומך שבט, כלומר אוחז מתי השלטון, מבית עדן, עיר ארמית על גדת הפרט שנכבשה על ידי האשורים. סיום העונש הוא מעניין. וגלו עם ארם קירה. מתברר שעונש הגלות מהאדמה לא ייחודי לישראל. אדוני יכול להעניש עמים אחרים בגלות. הארמים יוגלו למקום בשם קיר. הנזכר בעוד מקראות. והנה ציטוט מהמשך ספר עמוס. הלו כבני קושיים אתם לי בני ישראל נום אדוני. הלו את ישראל העליתי מארץ מצרים, ופלישתים מכפתור וארם מקיר. סוף ציטוט. שימו לב מה סופר לאחר שתגלת פיל עשר השלישי כבש את דמשק. ציטוט. וישמע אליו אל אחז מלך יהודה, מלך אשור, ויעל מלך אשור אל דמשק, ויתפסיה, ויגליה קירה, ואת רצין המית. סוף ציטוט. הארמים באו מקיר, ואליה ישובו. זה מזכיר שלאחר חורבן בית ראשון ורצח גדליה, שארית הפלטה ברחה מצרימה, בבחינת עליתם ממצרים וחזרתם אליה. והנה הסיום, אמר אדוני, סגירת הנבואה. חטאי הארמים וכן של שאר העמים הם חטאים שבין אדם לחברו. במקרה זה פשעי מלחמה נגד הישראלים. על בסיס פסוקים אלה כתבה זרובבל השושנקין לאחר מלחמת יום כיפור שיר. נשמע קטע קצר מפי משה הלל. יאיר מילר הלחין.
על שלושה פשעי דמשק, על ארבעה לא אשיבם. על שלושה פשעי דמשק, על ארבעה לא אשיבם. על שלושה פשעי דמשק, על ארבעה לא אשיבם.
על אבות בתלית וחגור, על אחים בצריח של טנק, על רעי שאמרו אתם לא תעברו כאן, גולני גולני לוחם.
הנבואה השנייה היא על עזה, העיר הגדולה והחשובה המייצגת את הפלישתים. מעניין לציין כי גת, העיר הפלישתית הגדולה בהי הידיעה, אינה מייצגת את הפלישתים. ביד נסביר מדוע. ציטוט. כה אמר אדוני, על שלושה פשעי עזה ועל ארבעה לא אשיבנו. על הגלותם גלות שלמה להסגיר לאדום. ושילחתי אש בחומת עזה ואכלה ארמנותיה. והכרעתי יושב מאשדוד ותומך שבט מאשקלון. והשיבותי ידי על עקרון ועבדו שארית פלישתים. אמר אדוני אלוהים. סוף ציטוט. מבנה נבואה זה דומה לנבואה הקודמת. דגם שלושה וארבעה, אי המכילה, פירוט החטא, פירוט העונשים וחתימה. מהו החטא? על הגלותם גלות שלמה להסגיר לאדום. אנשי עזה עסקו בסחר עבדים. עזה הייתה נמל מרכזי במזרח הים התיכון. קרובה למצרים, לא רחוקה מלבנון, מקום טוב באמצע. אז באופן טבעי, סחר עבדים היה אחד מענפי המסחר בעזה. סחר עבדים הוא תופעת לוואי של מלחמות בימי קדם. בתום המלחמה יש שבויים או אוכלוסייה נכבשת. חלק מהאנשים נמכרים לעבדים, ובכך המנצחים מרוויחים משהו מכל העסק. הדבר החשוב הוא שזהות הגלות שהוסגרה לאדום אינה נמסרת. בכך החטא מועצם. עצם הסחר בעבדים הוא פסול, נקודה סימן קריאה. אין זה משנה כלל האם מדובר בעם ישראל אם לאו. העבדים עצמם נשלחו לארץ אדום. אפשר שהדבר קשור לתעשיית הנחושת האדומית. בארץ אדום היו מכרות נחושת, הן בפונון לא רחוק מפטרה והן בתמנע. המכרות נזקקו לאספקה סדירה של כוח אדם בשל התנאים הלא קלים ששררו במכרות. כל מי שביקר בתימנה ביולי-אוגוסט באחד בצהריים, יודע למה אני מתכוון. חשוב להדגיש, לא התעללו בעבדים במכרות הנחושת. הניסיון והידע של עובדים ותיקים שווה המון. האינטרס הוא שהעובד יעבוד כמה שיותר זמן ויהיה יעיל ככל הניתן. אבל כמו שאמרתי, התנאים לא פשוטים ואנשים מתו. גם במקרה זה, הזמן והרקע אינם ברורים. וגם זה בכוונת מכוון. הרעיון הוא החטא העקרוני, ולא נגד מי כוון החטא. גם במקרה זה, העונשים בנויים בצורת התקבולת. ושילחתי אש בחומת עזה, ואכלה ארמנותיה. והכרעתי יושב מאשדוד, ותומך שבט מאשקלון, והשיבותי ידי על עקרון, ועבדו שארית פלישתים. נבואה זו משורשרת לקודמת בכמה ביטויים, להלן. חומת עזה וארמנותיה, יעלו באש, כלומר חורבן מוחלט. יושבי אשדוד ומושל אשקלון ייחרטו. והשיבותי ידי, הכוונה היא אכניעה. כמו שנזכר בספר תהילים, ציטוט, כמעט אויביהם אכניע ועל צריהם אשיב ידי. סוף ציטוט. העונש יהיה מוחלט. הביטוי שארית פלישתים מציין שאף פלישתי לא ישרוד. אנחנו זוכרים את חמשת סרני פלישתים, ואילו כאן נמנו רק ארבע ערי פלשת. עזה, אשדוד, אשקלון ועקרון. איפה גת? העיר הגדולה, החשובה והמרכזית של פלשת. למרבה הצער, גת כבר לא קיימת בשלב הזה. היא חרבה 80 שנה קודם לכן. ציטוט. אז, בימי יואש מלך יהודה, יעלה חזאל מלך ארם, וילחם על גת, וילכדה. סוף ציטוט. העיר גת מזוהה בתל צפית. בחפירות העיר, התגלתה סוללת המצור הארמית מימי חזאל. הנבואה השלישית היא על צור המייצגת את הפיניקים. חשוב לזכור שבעת הזו, צור וצידון הן יחידה פוליטית אחת. רק בעקבות מסע סנחריב, הן תהפוכנה לשתי מדינות נפרדות. ציטוט, כה אמר אדוני, על שלושה פשעי צור ועל ארבעה לא אשיבנו. על הסגירם גלות שלמה לאדום ולא זכרו ברית אחים. ושילחתי אש בחומת צור ואכלה ארמונותיה. סוף ציטוט. מבנה הנבואה דומה. דגם שלושה וארבעה, אי המכילה, פירוט החטא ופירוט העונשים. זה תקף לכלל הנבואות. החטא הצורי מקושר לחטא הפלישתי. על הסגירם גלות שלמה לאדום, ולא זכרו ברית אחים. אלה כאלה הסגירו גלות שלמה לאדום. כלומר, עסקו בסחר עבדים. צור, בדומה לעזה, ואף יותר ממנה, היא עיר נמל ממש מרכזית במזרח הים התיכון. היא קצת יותר רחוקה ממצרים, אבל קרובה בהרבה לאסיה הקטנה ואירופה. עיר עשירה בצורה בלתי רגילה. עיר שעושרה משך כובשים רבים. אך היותה אי, בתוספת צי חזק ומיומן, מנעו מכל מבקשי רעתה לחובשה. רק אלכסנדר מוקדון הצליח לכבוש אותה. הוא שפך סוללה מהיבשה אל האי, והפך את המלחמה הימית למלחמת מצור יבשתית. ובזו, הצורים לא יכלו לו. בנוסף לסחר העבדים, עניין מגונה כשלעצמו, הרי הצורים לא זכרו ברית אחים. למרות שהדעת נותנת שמדובר בברית בין צור לישראל, הרי זהות הנפגעים אינה נזכרת, בכוונה. זאת על מנת להעצים את החטא. ברית האחים נזכרת בימי שלמה, ציטוט, וישלח חירם מלך צור את עבדיו אל שלמה, כי שמע כי אותו משכו למלך תחת אביהו, כי אוהב היה חירם לדוד כל הימים, דילגתי הרבה, ויהי שלום בין חירם ובין שלמה, ויחרטו ברית שניהם, סוף ציטוט, ובהמשך, ציטוט, ויומר חירם לשלמה, מה הערים האלה אשר נתת לי, אחי, סוף ציטוט. הביטוי אחי, לא מציין קרבה ביולוגית, אלא מעמד שווה, מלך אל מלך. היחסים הטובים נמשכו גם בימי בית עומרי. ציטוט, ויקח, אחאב, אישה את איזבל בת את בעל מלך צידונים. סוף ציטוט. זה נקרא נישואים דיפלומטיים, חיזוק קשר בין מדינות באמצעות נישואים. אני מזכיר שוב שבעת הזו צור וצידון הן יחידה פוליטית אחת. כך שאיזבל היא מצור וגם ביתו של מלך צידונים. העונש הוא, שלא במפתיע, ושילחתי אש בחומת צור ואכלה ארמנותיה. גם צור תענש על ידי שריפת החומות. שריפת החומות, ובמשתמע כל העיר, היא העונש המוחלט. בימי קדם היה מקובל שלאחר כיבוש עיר, היו שורפים אותה כליל. מנהג לא כלכלי זה מאוד משמח ארכיאולוגים בני ימינו, היכולים באמצעות מה שמכונה שכבת שריפה, להפריד שכבות בטל ולתארך ממצאים שונים. דוגמה לשריפה שאת עקבותיה מוצאים בכל רחבי האתר, יש בירושלים. ציטוט, ובחודש החמישי, בשבעה לחודש, היא שנת 19 שנה למלך נבוכדנצר מלך בבל, בא נבוזר אדן רב טבחים עבד מלך בבל ירושלים. וישרוף את בית אדוני ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלים ואת כל בית גדול שרף באש, ואת חומות ירושלים סביב ניצו כל חיל כסדים אשר רב טבחים. סוף ציטוט. גם במקרה זה, המעשה וזמנו אינם ברורים. העיקר הוא החטא הנורא שבסחר עבדים. חטא שאולי, ואולי לא, כוון כלפי עם ישראל. אין זה משנה, העונש עליו הוא חורבן מוחלט. הנבואה הבאה היא על אדום. הנבואה על אדום היא משמעותית במיוחד, היות ואדום הוא אח לישראל. ואני מזכיר את הפרק הכפול על האדומים. בדף הפרק שמתי קישור. נקרא בקצרה. ציטוט. ויעתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו, כי עקרה היא, ויעתר לו אדוני, ותהר רבקה אשתו. ויתרוצצו הבנים בקרבה, ותומר, אם כן, למה זה אנוכי? ותלך לדרוש את אדוני, ויאמר אדוני לה, שני גויים בבטנך, ושני לאומים, במעייך ייפרדו. דילגתי קצת. וימלאו ימיה ללדת, והנה תומים בבטנה. ויצא הראשון אדמוני כולו כעדרת שיער, ויקראו שמו עשיו. ואחרי כן יצא אחיו, וידו אוחזת בעקב עשיו, ויקרא שמו יעקב. סוף ציטוט. תפיסה זו מובעת בבירור בחוק המקראי. ככתוב, לא תתעב אדומי כי אחיך הוא. ישראל ואדום אחים הם. הציפייה המוסרית מאדום דומה לציפייה המוסרית מישראל. לא תתפלו לשמוע שזה כמו זה לא ממש עמדו בציפיות. עניין האחווה נזכר בנבואה מפורשות. ציטוט. כה אמר אדוני, על שלושה פשעי אדום ועל ארבעה לא אשיבנו. על רודפו בחרב אחיו ושיחת רחמיו ויתרוף לעד אפו ועברתו שמרה נצח. ושילחתי אש בתימן ואכלה ארמונות ובוצרה. סוף ציטוט. גם כאן מבנה נבואה זה דומה לנבואה הקודמת. דגם שלושה, ארבעה, אי המכילה, פירוט החטא ופירוט העונשים. חטאי אדום נזכרים בפירוט מלא. ארבעה חטאים. זאת בגלל האחווה. אחד, על רודפו בחרב אחיו. שתיים, ושיחת רחמיו. שלוש, ויתרוף לעד אפו. ארבע, ועברתו שמרה נצח. נבואה זו משורשרת לנבואה הקודמת על צור בעזרת הביטוי אחיו. האדומים הם אח ממש לישראל, ואילו הצורים קרתו ברית אחים. על רודפו בחרב אחיו, האדומים רדפו את הישראלים בחרב, רצון להרוג, ושיחת רחמיו, האדומים פגעו בנשים הצעירות דווקא. רחם הוא כינוי לאישה צעירה בגיל הפוריות, מלשון רחם. כך למשל בשירת דבורה, ציטוט, הלא ימצאו יחלקו שלל, רחם רחמתיים לראש גבר, סוף ציטוט. בימי קדם, חלוקת שלל המלחמה כללה נערה או שתיים לכל חייל. כך היה מקובל, וכך במצבת משע, ציטוט, ויאמר לקמוש, לך אחוז את נבו על ישראל, ואהלך בלילה, ואלתחם בה, מבקוע השחרית עד הצהריים, ואוחזה, ואהרוג כולה, 7,000 גברים וגורים, כלומר ילדים, וגברות וגורות, ילדות, ורחמות, נשים צעירות, כי לעשתור כמוש החרמתיה. סוף ציטוט. אם זה מזעזע אתכם, אז אני מפציר בכם לזכור שאלו הם הערכים של ימי קדם. אל לנו לשפוט את אנשי העבר לפי הערכים שלנו כיום. אני מבטיח לכם שאילו אנשי קדם היו יודעים שחיילי צהל לא בוזזים בתים בעזה או לבנון, לא אונסים את הנשים, לא לוקחים להם נשים לצורך שפחות, ולא בוזזים גופות, הם היו מרימים גבה ומקוננים על ירידת הדורות. הערה. אני יודע שהיו מקרים כאלה ואחרים בהיסטוריה של צהל, אבל הם חריגים מאוד ויוצאים מן הכלל. מלא שהאדומים רדפו אחר הישראלים בחרב. לכאורה הישראלים יכלו להתגונן. אלא שהם פגעו גם בנשים הצעירות המסוגלות ללדת, כלומר פגיעה בעתיד העם. זאת ועוד, האדומים אף ויתרוף לעד אפו ועברתו שמרה נצח. הם נותרים תינה. והעונש המקובל באש, ושלחתי אש בתימן ואכלה ארמונות בוצרה. תימן ובוצרה, שתי ערים חשובות באדום. עד כאן ארבע הנבואות הראשונות. בפרק הבא נדון בשלוש האחרונות, ובמטרתן. זהו, עד כאן, על שלושה פשעי דמשק, על נבואות הגויים בספר עמוס, חלק א'. תודה לכם שהאזנתם. תודה לחברי מועצת החכמים, אבי הרטמן, חיים ארמון, אלון גלוסקה, אלי לבנה, וכינרת להב זוהר, שעזרו לעמוס לשרוף את ארמונות דמשק. בקרוב, אצטרף אל מועדון מורי הדרך. מועדון מכובד לכל הדעות. כאשר זה יקרה, אציע מגוון סיורים וטיולים ברחבי הארץ. חלקם בזיקה ישירה לפרקים השונים של ההסקט, וגם של למה שבקטני, בשיתוף פעולה עם דני הרמן. יש למה לחכות. אנא סמנו אהבתי בדף הפייסבוק וברשומות השונות, והמריצו את חבריכם לנהוג כמוכם. הגידו בגעת ובשרו בחוצות אשקלון, שתשמחנה בנות תקוע, שתעלוזנה בנות נוקדים. הדואל הוא אילן, כרוכית אילן, abc.co.il. גם תופס צור קשר ממתין לכם, רשימת התפוצה האדישה לאבלי העולם הזה, וגם ערוץ היוטיוב מחכה, כי הוא שם. על מנת להעלות את אחוז ההרשמה לערוץ היוטיוב, התחלתי להעלות תוכן ייחודי רק לערוץ שאינו מופיע בפייסבוק. אם אתם אוהבים את ההסקט וגם רוצים לתמוך בו, הרי מלבד המלצה מפה לאוזן, שהיא הדבר הטוב ביותר, על התוכן והערך המוסף שאני מציע, הרי הערוצים הישירים והוותיקים פתוחים לפניכם. דרך אחת, כזכור לכל, היא לקנות לי כוס קפה דיגיטלית באתר com.fi. דרך נוספת היא תמיכה קבועה באתר פטריון. שם ניתן לאמץ יוצרים שונים כמוני במדרגות תמיכה שונות. תודה לאלה שכבר קנו לי קפה, תבורכו מפי מרדוך, ולתומכי הפטריון בראשות דוקטור ירון הראל, רפי שביט ומוטי יחזקלי, שנבו ונרגל מברכים אותם יום יום, שעה שעה, דקה דקה. הפרק הבא בדברי הימים יעלה באלף באלול. שם הפרק: על שלושה פשעי דמשק, על נבואות הגויים בספר עמוס חלק ב'. הפרק הבא בדבר היום יעלה בתדבב באב. שם הפרק: אך בשר בנפשו, על איבר מן החי. ולבסוף, אחינו הצעיר והנמרץ, הפודקאסט ההסקט של התנ"ך עם דוקטור ליאור הרביד והשחקן שרון אלכסנדר, שבעת הקלטת פרק זה ממשיכים במסע המופלא שלהם בין גיבורי ספר שמואל. להתראות.